אז כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. מדובר על מפקד שהקדוש ברוך הוא ציווה לפקוד את בני ישראל. אבל יש עוד נושאים מאוד חשובים בפרשה מלבד המפקד. יש נושאים כמו שמירת השבת שהפרשה מתייחסת, בסוף הפרשה מתייחסת גם כן לחגי ישראל. בכל זאת הדבר המרכזי מאוד מאוד בפרשה הוא חטא העגל המפורסם. להזכירכם שאבותינו הם צאצאיו של אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אשר כפר בצורה מאוד מאוד תקיפה באלילות הגסה, בפגניות, כן? והוא האמין במונותאיזם, באלוהים אחד, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, הוא חוכמה, הוא רחמים, אבל בשום פנים ואופן לא משהו גשמי אלילי. זו המורשת היהודית, לכן אנחנו גם עד היום הזה, במשך שנים רבות, וכך נעשה תמיד, מצהירים בפני האבא השלישי שלנו, יעקב, שמע ישראל, כי קוראים לו ישראל, יעקב, השם אלוהינו, השם אחד. ומשום כך, במעמד הר סיני, לאחר שאבותינו יצאו ממצרים, ומצרים היא מאוד מאוד אלילית, זימתית, מושחתת, אכזרית. ראינו זאת בהרבה הרבה דברים, כשביחס להם כלפי אבותינו יחס מאוד מאוד אכזרי, אבל גם אלילית מאוד מאוד, והרבה קסמים והרבה קשפים והרבה חרטומים והרבה הרבה זימה הייתה במצרים. והקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו ממצרים לאחר שהם הבינו שחברה כזו היא חברה מושחתת, היא חברה שצריך להתנתק ממנה, היא חברה שצריך לבנות חברה ערכית מולה, לעומתה, מתחרה לה, שתאבק מול האלילות, תאבק מול הזימה, תאבק מול השחיתות. משום כך, הקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו מצרים ואמר להם, על ההר הזה תעבדון, בהר סיני, שם תקבלו תורה ותדעו שאתם עם יהודי, באמונה שלו, באורחותיו, בערכיו, אתם תהיו שונים לגמרי. אתם אסור לכם יהיה להתנהג מעשה ארץ מצרים אשר יצאתם משם, אבל דעו, אתם אמורים להיכנס, אני אמור לעזור לכם להיכנס לארץ כנען. בארץ כנען של אז, גם כן, אלילית, זימתית, מושחתת, ומשום כך, אני מייחד אתכם, אתם לא כארץ מצרים ולא כארץ כנען, אלא אתם אמורים להיות עם קדוש. בארץ הזו שאליה אתם נכנסים היא ארץ קודש, לכן היא גם לא סובלת את הכנענים שפרקו כל עול, אלא אתם אמורים לחיות בקדושה, באורחות חיים אחרות לגמרי, ערכיות לגמרי. זה בעצם כל ההוויה של אבותינו. ומשום כך, ברגע שהם עמדו בהר סיני, ולאחר שלושה ימי הגבלה, דהיינו, לא במיידי נגלה הקדוש ברוך הוא אליהם במעמד הר סיני, אלא שלושת ימי הכנה שפשוט עזבו את העסקים, עזבו את החיים המשפחתיים, לא כי הם נגד מחיי משפחה, אלא התייחדו והתכוננו נפשית ותבונתית דעתית למעמד הזה של קבלת תורה חדשה שונה לחלוטין מכל הדתות שהיו באזור. ובמעמד הר סיני שמעו עשרת דיברות, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כלומר, אתה משהו מיוחד, אתה לא הולך לאלילות, אתה מאמין רק בקדוש ברוך הוא שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. כלומר, האלילות הגסה הפגנית הזו ממכם והלאה. ואת זה הם שמעו מעמד הר סיני. ברור שהם שמעו עוד דברים אחרים, זכור את יום השבת, לא תגנוב, לא תרצח, לא תחמוד, כבד את אביך ואת אמך, לא תנאף, עשר דיברות נפלאות. אבל בראש הדיברות זו הייתה אמונה באלוהים אחד ונגד אלילות גסה. והנה, למרות שהעם מתרומם בתרומות גדולה מאוד מאוד, פתאום אחרי 40 יום משעה שמשה רבנו עלה למרום ובושש לרדת, כי טרם נשלמו בדיוק ה-40 יום, פתאום העם בא ופונה לאחרון שנמצא איתו באותו זמן, בדיוק הוא מבקש ממנו בקשה מאוד דרמטית ומאוד מאוד משונה. הנה נאמר כך, ויומר וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, מבחינתם זה כבר יום 40 ומשה רבנו מנותק מהם, הם לא רואים אותו ולא שומעים ממנו. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, לא עם נציגות נבחרת ודיבורים שקולים, התקהלות, הפגנה, הסתערות. כשיש גישה המונית כזו היא מסוכנת מאוד, השכל לא פועל, הרגשות פועלים, הרבה נטפלים למצבים כאלה, אנשים שהם לא טובים באישיותם מנצלים מעמדות כאלה כדי נגד המנהיגות, נגד כל קו, אנרכיסטים. זה קורה בכל דור ודור. והנה הם ויקהל העם, זו התקהלות גדולה מאוד, ויקהל העם על אהרון, זה מה שהיה להם אהרון כאן, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. כלומר, פלא פלאים, עם אשר כבר התנתק מהאלילות לכאורה, דורש קום עשה לנו אלוהים, שאדם עושה אלוהים. העניין הזה שאדם עושה אלוהים, זה קיים בחברות האליליות שעושים פסלים, האדם יצר את הפסל ובכל זאת סוגדים לפסל, והם מבקשים קום עשה לנו אלוהים אשר אשר אלינו, אשר ילך לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. נו, במקום שהם יבואו ויאמרו, תשמע, מה קורה עם משה? איננו יכולים להיות בלי מנהיג, תהיה אתה מנהיג, תבחר מנהיג אחר, אנחנו לא יכולים להישאר בבקום, אנחנו לא יכולים להישאר בחלל ריק, אנחנו רוצים מנהיג שאליו אנחנו נפנה. אז במקום לבקש את הבקשה הזו, אז מה הם אומרים? קום עשה לנו אלוהים, וכי אם נעשה פסל, הפסל הזה הוא מנהיג שאפשר יהיה לדבר איתו, שאפשר לדבר אליו? לא, ואף על פי כן הם מקשים את הדבר הזה, מוזר מאוד. כאן באמת קרה או הרע אחד הדברים החמורים החמורים. על פני הדברים, לכאורה, עם ישראל לא הרבה הרבה זמן ממעמד הר סיני שקיבל את המונותואיזם, לכאורה לא הרבה זמן הוא כבר שב לחיק האלילות. ובאמת לפני כ-900 שנה היה מפגש מעניין בין מלך כוזר גוי אשר הפגיש אצלו בארמון שלו נציגי הדתות השונות, נציג הנצרות ונציג היהדות ונציג האסלאם ופילוסוף, ואמת ביניהם בשאלות אמוניות, בשאלות הגותיות. לנציג היהודי הכינוי שלו היה חבר, חכם. רבי יהודה לוי בנה את היצירה הזו בספרו הכוזרי, הוא בנה את היצירה הזו, יש אומרים זה לא היה, ויש אומרים שמבחינה היסטורית זה כן היה, והצליח, החבר, שבעצם רבי יהודה הלוי, הוא לא לפה, להראות שכל הנציגים האחרים לא משיבים לשאלותיו של המלך, ורק החבר היהודי הצליח להשיב על כל שאלותיו של המלך. ובסופו של יום, מבחינה היסטורית אם זה אירע, ויש אומרים שכן זה אירע, המלך כוזר התגייר וגם אנשיו ותושביו, אנשי מקומו, התגיירו. ואחת השאלות שמלך כוזר שאל את החבר, איך תסביר לי שאחרי מעמד הר סיני מיד עם ישראל חוזר לחיק האלילות? ואומר לו החבר, אומר, תפסת אותנו על חם, אתה תפסת אותנו בנקודה מאוד רגישה וכואבת לנו, אבל עליך לדעת, הם לא בדיוק עבדו עבודה זרה, אלא מעין עבודה זרה, סרח עבודה זרה. ואסביר, כך הוא אומר, אסביר לך, התרבות באותו זמן, התרבות הדתית הייתה, שאין לאדם היכולת, בגלל חולשותיו, הגופניות, השכליות, הכנותיות, שהוא תלוי בהרבה הרבה דברים, אין לו את היכולת ליצור קשר ישיר עם אלוהים, כי זה משהו גדול, כי זה משהו בלי גבולות, אין אפשר לך לתאר אותו. ולכן התרבות הדתית אז הייתה גם למי שמאמין באלוהים לעשות לו איזושהי צורה, איזשהו סמל, כדי שהסמל הזה יוכל לחבר אותו עם האלוהים. זה מה שהם טעו, זו עבירה, עבירה חמורה, בהידרדרות מהמעמד הגדול, מעמד הר סיני. אבל זה לא לגמרי עבודה זרה. כך רבי יהודה הלוי בשם החבר השיב למלך כוזר על השאלה הקשה הזו, איך בעצם עם ישראל הגיע למה שהגיע אחרי מעמד הר סיני. הרמב״ם בדעה קצת שונה, הוא אומר שבאותם ימים בין עובדי אלילים בין לא עובדי אלילים האמינו מאוד מאוד באסטרולוגיה, וכבר פעם דיברנו על כך, זה ההורוסקופים, המזלות, מזל תלה, מזל שור, מזל אריה, מזל מוזניים, מזל עקרב, מזל בתולה, יש מזל דלי, 12 מזלות יש בשמיים לפי הבנתם, וכל מזל יש לו צורה, ותלוי מתי נולדת, אומרים אסטרולוגים. אם נולדת בחודש כזה וכזה, שהמזל שלו הוא כזה וכזה, אז זה יהיה המזל שלך. ואז נזקקו לכל מיני הורוסקופיה, איך להתמודד עם האסטרולוגיה הזו, שלכאורה כבר קובעת לו לאדם מה הוא יהיה, אלים, עדין, מצליח, לא מצליח, וכל אלה. האסטרולוגיה שולטת עד היום, אפילו אנשים מודרניים נזקקים להורוסקופים. הרמב״ם תקף מאוד מאוד את האסטרולוגיה, והוא רואה באסטרולוגיה סרח של עבודה זרה, הבל, שקר, כך הוא טוען, וזה סרח של עבודה זרה. אז הוא אומר שאבותינו באותם נסיבות, אף שברוך השם הם כבר השתחררו מהאלילות הפגנית הגסה, אבל יש מי מהם שעדיין האמינו במזלות, כיוון שהם יצאו בניסן, זה מזל תלה, ואחר כך עברו לאייר, שזה מזל שור, ועכשיו בסיוון נעלם להם המנהיג הגדול משה רבינו, ביקשו לעשות להם מזל שור, שזה פריון, שזה עבודה, שזה פרנסה, כדי שבעדר המנהיג הגדול משה רבינו לפחות יהיה להם משהו שיסייע בידיהם בדברים מאוד מאוד מתבקשים, פריון, עבודה, פרנסה. ולכן הם באו לאהרון ואמרו לו, קום עשה לנו אלוהים. כשהיה משה רבינו, אוקיי, כל אדם שיש לו בעיה, סכסוך בינו לבין אשתו, בינו לבין שכניו, בעיות של פריון, בעיות של פרנסה, בעיות של רפואה, וכיוצא בדברים האלה, הלכו ונעצו עם משה. היום אין לנו מנהיג דגול כזה, ולכן אנחנו לא חוזרים לאלילות הגסה, אבל אנחנו נזקקים לאסטרולוגיה שהרבה הרבה מבני העולם מאמינים בה, קום עשה לנו אלוהים. אבל שימו לב, איך הם באו אליו? הם לא באו אליו כנציגות נבחרת מעת העם ומדברים איתו בצורה שקולה. ויקהל אל העם, זו דרישה אולטימטיבית. זה שלטון של אספסוף, שלטון של אספסוף, שבאים אל אהרון ודורשים במפגיע, לא נותנים לו אפשרות להשיב להם כן או לא, אלא את זה אנחנו דורשים. עכשיו אנחנו רוצים אלוהים עכשיו לפנינו. משה אהרון מוצא את עצמו במצב מאוד מאוד קשה. חז"ל אומרים שלפני שהם הגיעו למשה, לאהרון, הם עברו דרך חור, אחד המנהיגים באותה תקופה, והם חור בתום ליבו, כאדם נשאר דרך, אמר להם, השתגעתם? אנחנו עם ישראל, נחזור לחיק האלילות דרך האורוסקופים, דרך האסטרולוגיה? הרגו אותו. ולכן כשהגיעו כבר לאהרון, כבר האיום של הרגת אהרון הוא פניו. ומשום כך אהרון עמד בפני דילמה מאוד מאוד קשה. וכאן אני רוצה לומר שבעזרת השם היום אני מרחיב את הדיבור על חטא העגל, בעיקר תוך דגש על הפן המנהיגותי, הפן המנהיגותי של חור, הפן המנהיגותי של אהרון, הפן המנהיגותי של משה. ובהפטרה אנחנו גם כן נתוודע אל פן המנהיגות של אליהו מול דור שעבדו עבודה זרה בגלל אחאב ואשתו איזבל. אז גם כל העניין הזה אני בכוונה מתמקד סביב מנהיגות, הואיל ואנחנו נמצאים בימי בחירות, ללא שום כוונה פוליטית, אלא באמת עיונית, רעיונית, אנחנו צריכים לברר מנהיג מיהו, מהו, מה צריכה להיות אישיותו של מנהיג, כיצד הוא צריך להתמודד עם העם לשכבותיו השונות. ומשום כך, בואו נראה, נתחיל עם אהרון, ניגש אחר כך למשה וכל אלה. אהרון כאמור עמד בפני דילמה עצומה, באים בהתקהלות אומרים, קום עשה לנו אלוהים, מה עליו לעשות? הוא יכול לבוא לומר, השתגעתם? מה אתם מטורפים? אוקיי, היו הורגים אותו כמו שהרגו את הור, כי באו בהתקהלות, באו באספסוף כזה מאוד מאוד מתלהם, מאוד מתלהם. כבר אבן עזרא אומר, אוקיי, אז מה? בשביל עבודה זרה צריך האדם למות על קידוש השם. אז אהרון בוודאי ובוודאי היה צריך למות על קידוש השם. אבל אומרים חז"ל בגמרא מסכת סנהדרין, רגע, רגע, אם היו מגיעים לדרגה כזו שגם את אהרון היו רוצחים, אז כבר לא הייתה תקנה לעם. עד לרמה כזו כבר לא הייתה אימא תקנה. ועל זה הוא חשב, שאני צריך להיזהר שלא יגיעו למצב הרבה יותר מדורדר. אוקיי, זהו שיקול, שיקול מאוד מאוד נכבד וחשוב. כלומר, יש הבדל בין אם אני כיהודי, באים ואומרים לי, עבוד עבודה זרה אם לא נהרוג אותך. ההלכה אומרת, בעבודה זרה ירדו על יעבור. ואם יאמרו, תבעל את פלונית, ואם לא נהרוג אותך, אסור, ירד לא יעבור. תחלל את השבת, ואם לא נהרוג אותך, אני אחלל את השבת ואציל את עצמי. אבל על שלוש עבירות אסור ליהודי לוותר. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אם אומרים לי, הרוג את פלוני, ואם לא נהרוג אותך, אני צריך להיאבק על עצמי, ולא, בשום פנים ואופן לא להרוג את פלוני. גם אם אני אמות, ולא הרוג את פלוני, על שלוש עבירות יהרג ולא יעבור. אז אהרון היה צריך, אומר אבן עזרא, למות על קידוש השם. אבל אהרון עושה חשבון. יפה, ברמת הפרט זה הדין. כמנהיג, אם אני אעשה את הדבר הזה, עם ישראל כבר בתחתית יתדרדר ללא מנהיג, כי משה רבנו עוד לא ירד. ואם את הור הרגו, וגם את אהרון הרגו, אז העם יתפורר, הוא פשוט יהיה נשלט על ידי המונים. ולכן, מה הפתרון שלך, אהרון? לעמוד לעומתם בעמידה איתנה אתה לא יכול, ויש לך שיקולים טובים לכך. מה הוא אומר להם? בואו, התפרקו נזמכם, תביאו לי את הנזמים של נשותיכם והכל. אתם רוצים לעשות לכם אליל, תביאו לי תכשיטים, בעיקר של אנשים והכל, ולפי דבריכם נעשה צורה, נעשה עגל, נעשה דמות שור, כי אתם מאמינים במזל הזה. כמובן, אנחנו תמיים, למה הוא משחק בידיים שלהם? אז יש שומרים שהוא רצה א' להרוויח זמן, כי עד שיביאו מחר משה רבנו יסתיימו 40 יום ויחזור. ב' הוא רוצה לעמת בינם ובין שותיהם, כי הוא אומר להם תבואו את מזמן שותיכם. הנזמים אלה הם תכשיטים מאוד מאוד אישיים של הנשים, והן ממענות להתנתק מהם, וזה טבעי וזה נכון. אז הוא רצה לעמת ביניהם כדי להרוויח זמן. עוד דבר, הוא רצה לגלות מי הם הדומיננטים, כדי לסמן אותם, כדי לבדל בינם ובין העם. היכן שגה אהרון? כי הרי עובדה, הנה, הם הביאו מהר, הם פשוט בכוח תלשו את הנזמים את נשיהם, והביאו מהר את הנזמים, ומיד עשו את העגל, ויצא העגל הזה. שוב הוא רוצה להרוויח זמן, והוא אומר להם, חג לשם מחר, תתכוננו, נעשה חינגה, נעשה חגיגה, חג לשם מחר. כשכל הכוונה היא להרוויח זמן, ושוב, לנסות לראות ולבודד בין המסיתים ובין המון העם, כי סוף סוף המון העם יתרוס את הביטוי חג לשם. אנחנו מונותאיזם, המונותאיזם, אבל האלילים יישארו בשם האלילות, והוא בכוונה נקט בלשון נוסחה מאוד כפולה, חג לשם מחר, עם העגל חג לשם מחר. כלומר אהרון תמרן בצורה מאוד מאוד מיוחדת במינה. אבל מה קרה רבותיי? מתברר שיש עוצמה להתלהמות של רחוב. ברגע שיש רחוב מתלהם, אז אתה לא יודע לאן זה יגיע. זה לא יישאר, לא יישאר בידי אנשים בודדים. אלא, יש לנו עוד כמה דקות סוגות.
הכל בסדר.
כן.
רציתי רק להגיד שזה לרפואה שלמה של יצחק בן ליזה, השם יתן לו
רפואה. השם ישלח לו רפואה שלמה, ובכל חולי עמו בישראל. תראו איזה מסירות נפש. כל הכבוד. אוכל. אוכל רבותיי, אז היכן השגיאה של אהרון? השגיאה של אהרון, שהוא לא ידע למדוד מה זה נקרא שלטון רחוב. שלטון רחוב, אם לא יודעים לעצור בעדו, הוא כובש גם את הללו המתלבטים, ואחר כך גם את החירים המבועלים מפני שלטון הרחוב, וזה מה שקרה. פתאום כשהיה חג לשם מחר, באו המונים, זה כבר לא הבודדים, באו המונים, זה השגיאה שלו. אתה צריך לדעת מה זה שלטון רחוב, ולדעת איך לבלום מצבים כאלה. מצבים כאלה של שלטון רחוב הם מסוכנים, זה הכישלון של אהרון. וכאן הכישלון של משה, או המנהיגות של משה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, רד כי שיחת עמך. אומר לו משה רבינו, העם שלי ולא העם שלך? אמר לו כן, כי כשאתה הוצאת את עם ישראל ממצרים, היו רבים רבים שהתגיירו. והשאלה אם צדקת בגיור ההמוני הזה, כי בשביל להיכנס לחיק היהדות, יש צורך לא בגיור המוני, אלא בגיור מושרש, מושכל, מתאחים עם החברה הגרעינית האטומית, ואז אתה יכול לקבל. אם לא, זה מסוכן. והוא קיבל הרבה גרים, והגרים הללו, הם היו ערב רב, לא היו מספיק מושרשים, והם הביאו את שלטון הרחוב. רד כשחת עמך. יורד משה רבינו, לוקח את שני לוחות הברית, ומנטץ אותם לפניהם. אמר להם רבותיי, זה מה שיחד אותנו, עשרת הדברות יחדו אותנו, המונותאיזם, כיבוד אב ואם, הלא תרצח, הלא תגנוב, מן הרגע שאנחנו חוזרים לאלילות, ניתצנו את עשרת הדברות, אין לנו שום ייחוד, אנחנו כמו המצרים, אנחנו כמו הכנענים. ומסתבר שגישה מנהיגותית כזו הפילה אסימון להרבה בני אדם, ונרתעו. הבינו שהם הולכים לאבד את הייעוד הערכי שלהם, את הייעוד של עם ישראל. מכל העבריינים נתפסו 3,000 והובאו על עונשם. מכל מאות אלפים. זו גישה מנהיגותית. והנה הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע, אני רוצה להחליף את העם. העם הזה בגד. אמר לו, לא, עומד בפני אלוהים ומתפלל על עם ישראל. לא, אתה קראת ברית עם אברהם, תן להם צ'אנס לתשובה. ואז הוא מכנס את העם, מעורר אותם ומשיב אותם לתשובה, ושומר על קיומו הנצחי של העם היהודי, תוך שהוא מעניש את אותם אלה אשר הבעירו את האש. ללמדנו מוריי ורבותיי, לא נספיק לדבר על אחאב ואיזבל ועל אליהו הנביא, אבל הארנו כמה נקודות מנהיגותיות אצל חור התמים. הוא בתמימות ליבו, אבל זה כישלון. מנהיג לא צריך להיות תמים, צריך לקרוא את השטח. אהרון היה פחות תמים, אבל אהרון לא מספיק הבין מה זה שלטון רחוב ולא ידע איך להתמודד עמו. הוא נכשל מבחינה זו. משה רבינו הצליח, הוא אולי עמד בסיכון שהוכניס גרים ללא בקרה, אבל בסופו של יום פעל כמנהיג, שמר על המשך קיומו של העם היהודי ועל יהודו ועל יהודו.